שלום וברוכים הבאים לתוכנית 113 של ספק סביר.
יום שישי ה-13.
היום באמת יום שישי ה-13, יום שישי ה-13 לשביעי 2012. ופה נמצאים ליאור הלוי.
אני לא פה.
וברק ניצן. ושני אבני. מגניב. בוא אני אתחיל עם איזה משהו נחמד. יש לי דברים גם לא נחמדים. מה אתם מעדיפים? נחמד או לא נחמד?
בוא תדוק את החיים נחמד. בוא... תוביל אותנו ברכות, ירון.
אחת מהבעיות הגדולות שהורגת הרבה אנשים ומשאירה אותם במצב פגום לחלוטין, גם כשיש לנו את המדע הרפואי להציל אותם, היא בעיות של חוסר חמצן בזמן הטיפול הרפואי במקרי חירום. כלומר, מישהו חוטף התקף לב או קושי נשימה, או שנתקע לו משהו בגרון, חנק, או הוא טבע, אלף ואחת סיבות, ולמרות שצוותי החירום יכולים להגיע אליו בזמן, תהליך הטיפול בבעיה הוא ארוך מדי, ובינתיים הוא סובל מפגיעות מוחיות, או ממש פגיעות גופניות אחרות, מעצם העובדה שהוא לא יכול לנשום באותו זמן, ממש ברמה המכנית, הוא לא נושם פשוט.
אבל לפי ה-to-do list של הרפואה, זה דבר הראשון שאמורים לטפל בו. אם בן אדם לא נושם, נגיד, ויש לו איזה פצע נורא מדמם, קודם תוודא שהוא ינשום או במקביל, אבל לא תטפל קודם בפצע המדמם ואז בנשים.
כן, אני לא יודע. זה מתקנים את התקנות האלה של הפרמדיקסים. פעם זה היה ABC, Airway Breathing Circulation, שום התייחסות ללב, פרמדיקים לפחות. אחרי זה אבל הם שינו את זה כבר.
הנקודה היא שכך או כך, הרבה פעמים יש, נניח ויש חסימה בגרון, אז... אין, לא משנה כמה מאמצים תעשה, זה לא יעזור. ומסתבר שאלה דברים די נפוצים. כלומר, הם נפוצים כי פתרנו הרבה מאוד דברים אחרים, כן? כאילו זה נהדר שזה הדבר הנפוץ שנשאר לנו. ויש הרבה מאוד ניסיונות לנסות לפתח כל מיני דברים שהם יקנו עוד 10 דקות שבהם אתה יכול לעבוד על הפציינט בלי שהוא יתחיל לסבול מנזקים כאלה ואחרים. ואחד הכיוונים שנחקרו זה יכולת לחמצן את הדם גם בלי נשימה.
רק רוצה להדגיש בנקודה הזאת, הסיבה לכך היא שבהשוואה ללב, שרירים ואור וכל מיני אלמנטים אחרים, חוסר חמצן של המוח בזמן קצר עשוי להביא לפגיעות משמעותיות. בגלל זה, זו ההתייחסות העיקרית. רוצה לוודא שגם אתה מצליח להציל את גוף האדם, שיש משהו שיוכל לך זה לתפקד.
והדרך היחידה להזרים חמצן למוח היא באמצעות מערכת הדם.
כן. אז נעשו הרבה ניסיונות לפתח דברים שיחמצנו את הדם, אבל הם תמיד נכשלו. למרות שאתה יכול, לא יודע, לקחת מזרק מלא בחמצן ולהזריק אותו לדם, לא ככה זה עובד. הגז נשאר...
אתה לא יכול לעשות את זה, זה יהרוג אותך.
כן, אתה תהרוג את הבן אדם. אבל גם אם אתה מצליח לדאוג שלא ייווצרו מזה בועות שיחסמו את העורקים והוורידים, עדיין שטח הפנים הוא קטן, זה לא באמת מתמוסס, זה נתקע ולא מסוגל להיכנס לתאים וכו'. אבל עכשיו... צוות מיוחד מבית חולים בבוסטון, שעובד כבר במשך 6 שנים על דרך לעשות את זה, הוא באמת הצליח להגיע למשהו שעובד, שנוסה בהצלחה פעמים רבות על בעלי חיים, ועכשיו בתהליכים של באמת לקבל אישורים לנסות אותו על בני אדם. וזה רעיון די מגניב. מה שהם עשו זה יש להם תמיסה, שבתמיסה הזאת יש קפסולות של שומן, שבתוכם קלו חמצן. והאופן שבו הקפסולות האלה בנויות והאינטראקציה של הדבר הזה עם הדם גורם לזה ששניות אחרי ההזרקה הדם הופך למחומצן ביעילות של פי 4 לפעמים ממה שכדוריות דם אדומות יכולות לעשות כדי לחמצן אותו. כלומר, זה פותר את בעיית החמצן בדם לדבר שאתה מטפל בו, בין אם זה חיה, בין אם זה בן אדם וכולי.
וכמה זמן?
אז ככה, לכאורה זה יכול להיות לנצח. אוקיי, פשוט תמשיך להזריק את הדברים האלה וזה יהיה בסדר. אבל אחרי אזור 10-15 דקות הם נתקלים בבעיה אחרת, והיא שהגוף לא פולט את הדו-תחמוצת הפחמן שקלועה בו, והיא מגיעה לרמות רעילות והורגת אותך פשוט. עכשיו, הסיבה שאתם לא שומעים שאנשים מתו מרעילות של דו תחמוצת הפחמן, זה קורה, אבל לא הרבה, זה כי הדבר הראשון שהורג אותך זה המחסור בחמצן. אז זה כבר מצוין שהם פתרו את זה, וזה בהחלט נותן 10 דקות, או לפעמים אפילו 15 דקות, להתמודד עם הדברים האלה ולאפשר לצוות הרפואי להמשיך לטפל, ולמצוא פתרון קבוע יותר, בין אם זה לפתוח לך את הצוואר כדי לעשות פתח, או להתניע מחדש את הלב, או דברים כאלה ואחרים.
הם עשו כבר ניסויים קליניים על בני אדם?
עדיין לא. המודל של חיות פה הוא מעולה, כי ברמה הסרקולטורית של, של איך באופן מכני הדם מחמצן את זה, אנחנו זהים לצורך העניין ליונקים שהם בדקו את זה. הם בדקו את זה על ארנבים, על זה נעשה המחקר הגדול, וחוץ מזה גם על כלבים וכולי. הם היו בשיתוף פעולה עם כמה וטרינריות, שבהם פשוט כשהגיע כלב במצב חירום אז זרקו לו את זה וראו. זה מאוד מבוסס, זה מאוד טוב, ובבעלי חיים לא היו לזה תופעות לוואי, שזה מאוד מגניב. עכשיו, כעיקרון גם לא אמורות להיות לזה יותר מדי, זה מבני שומן שמתפרקים בדם, חושפים את הגז, הגז מחמצן, והם אומרים, זה מדהים, אתה תוך שניות פשוט רואה את זה משפיע, ורמות החמצן, האוקסיניזיישן של הדם קופצות כמעט לרמות רגילות של נשימה.
אבל הנקודה היא שאתה מעלה לגבי ה-CO2.
דו תחמוצת הפחמן.
הנקודה שאתה מעלה לגבי הדו תחמוצת הפחמן, הסיאלית יותר בעתית אצל בני אדם, והמודלים בחיים לא מספקים במובן של בדיקה של mental deficiency. אתה צריך באמת, וגם אתה יודע, יש להם שליטה מלאה להחזיר להם את תפקודי הנשימה הרגילה. אתה צריך לראות באמת איך ההיווצרות הזאת עם הזמן של CO2 בתוך המערכת עשוי להשפיע בצורות אחרות. גם הוא לא הורג תאים, הוא עשוי להשפיע עליהם בצורה משמעותית.
בהחלט. ככה, המחקר שמתאר את הפיתוח של זה ואת המבחנים אני עושה במרכאות אוויר, קליניים בבעלי חיים, המאוד נרחבים בבעלי חיים, פורסם ב-Science Translational Medicine. זה שם של ירחון, הוא תחת סייאנס. הדבר אבל המגניב הוא כזה, כמו חלק מהטיפולים הקיצוניים שאנחנו ראינו בעבר לסרטן, לצורך העניין אין שום דבר שהטיפול הזה מחליף. הרעיון הוא לא להחליף מכונות דיאליזה בבית חולים, אלא שפרמדיקים ייצאו עם קיט, בין עם מזרקים ובין עם אירועים של הדבר הזה לשטח, ובאמת, לצורך העניין, מהרגע שהם הראו שהחומר הזה לא רעיל והוא כשלעצמו לא מהווה בעיה, אתה יכול רק להרוויח אם תשתמש בו. אז זה נכון שצריך עדיין מחקרים ומבדקים וכו', אבל זה נראה מאוד חיובי, וזה בהחלט מסוג הדברים, לא יודע מה, שעוד 100 אנשים יחיו בכל שנה בעקבות הכנסה של זה לצוותי חירום וכו', שזה מאוד מגניב.
תלוי איזה אנשים יחיו, ירון, זה לא כזה מגניב.
כן, אולי אחד מהם היה היטלר.
בדיוק, אני חולק עליך.
Never know.
אז זה וזה נחמד. דבר נוסף שהוא מגניב, לא כי הוא ישים כשלעצמו, אבל כי הוא מראה מאוד יפה לדעתי את הדרך שאנחנו הולכים אליה לעתיד, זה מחקר חדש שחוקרים מבלגיה וארצות הברית פרסמו, ובו הם הצליחו ליצור בטריה בריסוס, בצבע, לרסס צבע.
How so?
אז ככה, בטריות ליטיום איון, הן מורכבות מחמש שכבות, יש לך בצד אחד משהו שצובר מטען חיובי, בצד שני משהו שצובר מטען שלילי, יש שכבות מפרידות כאלה ואחרות, ומה שהם הצליחו לעשות זה, הם הצליחו לעשות ממש ספריים של צבעים, שכל צבע זה שכבה בפני עצמה, והם הצליחו להראות שלא משנה על איזה משטח אתה צובע את זה בסדר הנכון, אתה מקבל בטריה מתפקדת. כלומר, שכבת צבע על הקיר, שכבות צבע על הקיר, שאתה ממש מחבר להם קבל לצד אחד, קבל לצד שני, ויש לך בטריה.
אז זה לא בדיוק ספרי שעושה בטריה, זה כמה ספריים ששמים אחד אחרי השני, ואחרי זה מחברים את זה לאלקטרודות.
כן.
It's very different.
כן?
זה בצבעים של דגל הגאווה.
לא, זה מקבל צבע אחד המשאר, כי זה אחד על השני.
כן, וחכה עד שתשמע, כאילו אחת השכבות גם כרגע מתפוצצת במגע עם האוויר.
Now that is fucking cool.
הם בדקו את זה בחדרים עם תכולת חמצן מאוד נמוכה.
לא, עכשיו תשתנו לזה להתפוצץ כל הזמן.
אבל אז הם העלו את תכולת החמצן והכל היה בסדר.
הם יכלו לקחת את התרופה הזאת מהאייטם הקודם.
אכן. עכשיו, שנייה. שוב, זה לא טכנולוגיה שתקנו מחר במקולת הקרובה לביתכם, ויש כתבות אבל שניסו לעשות ספין על הזווית הזאת. Battery in a can, soon in a shop near you. אז לא, אבל...
By the way, if it was a battery in a can, it would be a battery.
כן.
Why would you... You didn't would need to spray it anywhere.
הנקודה היא כזאת, יש המון מחקרים שהם... במקביל למחקרים על טכנולוגיות בטריות כשלעצמם, יש המון מחקרים שמנסים למצוא דרכים טובות יותר לשלב בטריות במוצרים יומיומיים. בין אם זה בטריות שאתה יכול להדפיס על נייר גמיש, ואז אתה מקבל מוצרים גמישים, גלילים שאתה יכול לצפת איתם מבנים ולשים עליהם תאים סולריים ודברים שכאלה. הפתרון שלהם, כשהם ימצאו פתרון לחלק מהבעיות שם, יכול בהחלט להיות השלב הבא באבולוציה, שבו אתה לא מייצר מראש את המוצר בצורה המוגמרת של איפה שאתה מעוניין לפרוס אותו, ועל ידי זה בוודאות מגביל את השימושיות, התחזוקתיות והנגישות שלו, אלא אתה פשוט מייצר תרכובת שאתה יכול לשלב אולי בתרכובות אחרות, ואתה בוחר איפה ליישם אותה. בהרבה סרטי מדע בדיוני רואים בניינים כאלה זורחים, שלכאורה זה הכל תא סולרי שקולט את זה וזה. ומה שאף פעם אין בסרטים האלה זה התייחסות ואיפה אתה מאחסן את החשמל שהתא הסולרי הזה מייצר. הצבע בתרסיס שלהם יכול בהחלט להיות השלב הראשון בשורה של מוצרים שכן ייתן מענה גם לזה. אתה פשוט מרסס עוד שכבה שהיא בטריה. כי הבטריה, הדבר המגניב הוא שלמרות שזה שכבות נפרדות שאתה מרסס וזה שכבות עם המון פגמים כי אתה עושה את זה בצורה ידנית, עדיין אתה מקבל בטריה בעוצמות גבוהות, משהו כמו 90% מבטריה ליתיום איון רגילה, עם... אתה יכול להרביץ לה הרבה מאוד סייקלים של טעינה ופריקה והיא נשארת ביעילות גבוהה, כלומר מבחינת בטריה היא בטריה טובה, והגמישות הנוספת שהם הצליחו לתת זה מאוד מרשים.
זה תלוי, זה מאוד, זה יכול להיות כך בעייתי עם כך הרבה כיוונים, רק תחשוב על עצם זה שבטריה מייצרת שדה אלקטרומגנטי במידה נמוכה, מפזר את זה על כל בניין, לך תדע איזה השפעות אתה עשוי עוד ליצור או לנצל. אתה יודע, אפשר לזה כל מיני כיוונים, וגם צריך להסתכל על החשיפה לתנאי המציאות, ומה המצב של הקורוזיה או התפוצצויות, כפי שאתה אומר, וזה יהיה רע מאוד אם זה יהיה על בניין, וזה יגרום לזה להתפוצץ.
אז זהו, אז הם באמת הם מנסים, חלק מהמחקר של התרסיסים האלה, זה גם למצוא תחליפים לחומרים שמשמשים בבטריות רגילות, שהם בעייתיים. אז לדוגמה, ברוב הבטריות, השכבה שאוספת מטען חיובי היא אלומיניום. אבל אלומיניום, כשאתה מרסס אותו, אז הוא גורם לסרטן. אז במקום לרסס אלומיניום, הם השתמשו בתמיסה שמכילה ננו-צינוריות פחמן, לדוגמה. אבל לפחות יש להם עכשיו מודל שהם יכולים לבחון בתוכו חומרים חדשים ולראות איך הם משפיעים על היעילות, יחד עם הבריאות והרעילות ודברים אחרים.
וכמו שאמרת, זה צורת חשיבה חדשה, זה לדעתי החידוש המהותי פה. שאני לא חייב להביא מוצר מוגמר, שאני יכול אולי ליצור מוצר בשטח מגניב.
זוכר איפשהו בתוכנית מינוס 7 או משהו כזה, כשתואר ירדן היה פה, אז אחד הדברים שהוא דיבר עליו לדוגמה, זה צבע על הקיר שהוא ממיר חום לחשמל, או חשמל לחום. ובאמת כאילו אלה תחומים שיקח להם הרבה מאוד זמן להתפתח, אבל לצורך העניין זה העתיד. העתיד הוא לא לייצר משהו גדול ואז לחתוך אותו לחתיכות קטנות כדי לפזר אותו בצורה טובה בבית, אלא לייצר משהו שאתה יכול באפס מאמץ למרוח על כל משטח ושהוא ישנה את התכונות של המשטח הזה.
כן, אבל הכיוון של תואר ירדן היה יותר מוצלח, וזה הרבה מהכיוונים בתחום חקר החומרים שהוא הרבה יותר מעניין, הוא ניצול של כוחות קיימים שאנחנו לא משתמשים בהם. זה משהו אחר. פה אתה כן צריך לייצר בטריה שלמה שוב, שזה קצת הפוך מהחשיבה הנוכחית של באמת לשים, בוא נעשה למשהו שפשוט ייקח את החום, אנחנו רוצים שיהיה איזו רמה של טמפרטורה שהיא סבירה לבני אדם, בוא נצל את משהו שמהופך את החום לחשמל, במקום להוסיף עוד איזה משהו ש... כן, צריך משאבים בשביל לייצר אותו ו...
כמו החיידק הפיזיו-אלקטרי שדיברת עליו.
Yes.
בדיוק.
Exactly.
Exactly what?
Exactly why.
Exactly what why?
Why is he mad?
I don't know.
Well, Estelle, go into details. נשאיר את זה בשביל אחי.
ועכשיו לאייטם הלא נחמד.
איך אייטם יכול להיות לא נחמד, ירון?
כי הוא עוסק ברפובליקנים.
באופן זה הייתי אומר פונדמנטליסט. קיצוניים בכל זה, יש גם כאלה בשמאל.
ככה, השנה היא שנת 2012.
Is it?
Yes.
Are we supposed to be dead? לא, זה בסוף השנה הזאת, סליחה.
השנה היא שנת 2012, ובטקסס היה כינוס גדול של המפלגה הרפובליקנית.
סתם, מצטער, צחקתי. שמעתי את עצמי בתוך הראש שלי אומר, טקסס, אור לכל העמים.
כל כך מבאס, כאילו, יש את הטקסס טכנולוגי אינסטיטוט, וכל המוסדות הבאמת יוקרתיים האלה שם, שהם בטח כאילו רק רוצים לעקור את המבנים שלהם ולעבור, לא יודע, למדינה פחות...
בכל הנושאים האלה של הלימוד של אבולוציה ואנטי-אינטלקטואליזם, אנטי-אינטלקטואליות שיש שם, הם דיברו רבות וממשיכים לדבר ולהגיש תביעות נגד בעזרתם של עוד אנשים בחוץ, אבל כן, בהחלט הם מרגישים את זה גם בירידה של הנרשמים ובאיכות.
אז יש כינוס שנתי, לא שנתי, כינוס דו-שנתי של הארגון של ה... מפלגה רפובליקנית בטקסס, ה-GOP, וזה ארגון, זה כינוס שהוא לא רק רשמי, זה כינוס של הקוקוס.
מה?
זאת מצחיקה.
הקוקוס?
קוקוס. אזורי בחירה המפלגתיים של הזה, לא?
מה?
הקוקוס של המפלגה הרפובליקנית.
Never heard that word before in my life.
זה כמו ישיבת חברי מרכז הליכוד של טקסס.
בוא תעשה את זה בלי המילה הזאת.
בכל אופן, אז יש את הישיבות הארגוניות האלה, וזה לא סתם טקסי, גם חלק מהדברים שמתקבלים זה החלטות על מצע המפלגה, החלטות שצפות מהאזור לכינוס המפלגתי הכללי של כל ארצות הברית ודברים שכאלה. ואחד מהדברים שאושרו השנה זה שינויים לנוסח של המצע בנושא חינוך. של התנועה הרפובליקנית בטקסס.
רק בטקסס אבל.
זה ספציפית החלטה על טקסס. הנקודה היא שכמו שטקסס מכתיבה את מה יהיה בספרי הלימוד לכל ארצות הברית, כי היא כל כך גדולה ועם כל כך הרבה תלמידים, אז ככה גם בנושא הזה, לטקסס יש כוח פוליטי מאוד גדול בתוך ההתנהלות הפנימית של המפלגה הרפובליקנית, ובהחלט לצורך העניין זה כנראה יאומץ בצורה כזאת או אחרת למצע הכללי של המפלגה הרפובליקנית.
אני לא רוצה להרוס את מה שאתה הולך לדבר עליו, אבל זה לא רק זה, אלא שכבר במה שאתה הולך לדבר עליו, הדברים שמוזכרים שם כבר נאמרו בפירוש על ידי כמה מהמנהיגים של התנועה הזאת. אז זה לא שזה far-fetched או משהו שהוא ייחודי רק לאיזו קבוצה קטנה שדיברה באיזה אירוע בטקסס.
יפ, ההחלטות שהתקבלו הן מומללות, אבל הן לא out of the blue. נגיד זה ככה. אז התקבלו שם הרבה דברים, והנקודה שאנחנו רוצים לדבר עליה, היא שעל פי המצע החדש, המפלגה הרפובליקנית מתנגדת להכנסה של שיטות לימוד של חשיבה ביקורתית, כן, לבתי ספר, ולצורך העניין, כאילו, המשך המשפט הוא, וכל דבר שלמעשה לא סתם נותן ידע נייטרלי לתלמיד, אלא כל דבר שצפוי לשנות את ההתנהגות שלו, או את מסכת האמונות שלו, ועל ידי זה לחתור תחת תפיסת העולם המקובעת שלו, והסמכות ההורית שהוא מקבל בבית.
כן, לכל דבר שעשוי לעודד חשיבה עצמאית שהיא... זהו, פחות או יותר, כל דבר שמעודד חשיבה עצמאית.
הם ממש משתמשים בנוסח של לא ללמד חשיבה, לא יודעת, ביקורתית יוצרת עצמאית או משהו כזה?
אני אקריא פשוט את הנוסח באנגלית, זה יהיה הכי טוב, אני אשמיט כמה סוגריים ופילרים, אבל הנוסח הוא כזה, We oppose the teaching of higher order thinking skills, כאילו, איך לטקסט שאמור לצאת בעיתונות אתה כותב משהו כזה?
אבל בוא נתרגם את זה שיהיה...
אנחנו מתנגדים ללימוד של שיטות חשיבה מסדר גבוה, לא יודע, שיטות חשיבה מתקדמות, לדוגמה הם גם אומרים כאלה שמשפיעות על ערכים, values clarifications, ואז הם אומרים במפורש, critical thinking skills and similar programs, כלומר חשיבה ביקורתית ותוכניות דומות, זה המשך הפסקה, או הסוף שלה, הוא and have the purpose of challenging the students' fixed belief, and undermining parental authorities. כלומר, כל התוכניות האלה בסופו של דבר מאכלות או מסוכנות זה מדהים שהם אמרו fixed beliefs, לאמונות המקובעות של התלמידים ולסמכות ההורית שהם מקבלים בבית. כלומר, מבחינתנו האמונות של התלמיד הן מקובעות, ואין שום סיבה ללמד אותו שלצורך העניין, כשמציגים לך מידע חדש, אתה אמור לשנות את האמונות שלך, זה הכל מאחל ונורא והיום.
כן, לא, זה מה שמדהים, זה כמעט הם אמרו מה שהם תמיד משתדלים לא להגיד, שזה, אנחנו לא רוצים שאנשים יחשבו בשביל עצמם, כי אז הם יבינו שאנחנו מזיינים את השכל, או שהם ישנו את דעתם לגבינו, אנחנו רוצים לשמור על תפיסה מסוימת באופן קבוע. לא שזה כזה מוזר, וזה לא שאנחנו לא עושים את זה באופן אזרחי, רק שהתפיסה שאנחנו מנסים להקנות היא כן כזאת של חשיבה עצמאית, ושל לפחות חשיבה ביקורתית או בנושאי מדע, חשיבה מדעית.
כן, נגיד את זה לצורך העניין, לפחות התדמית שאנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו רוצים לפתח היא של אזרח מעורב, שואל שאלות, ואולי אפילו מרדן באופן נשלט, בצורה כזאת או אחרת. זה נכון שהרבה פעמים כשאזרחים כאלה עולים, אז הממשל עושה כל מה שהוא יכול כדי לדכא אותם, כי הוא מאיים בצורה, כי הם מאיימים בצורה כזאת או אחרת על הסדר שלהם, אבל תרבותית זאת תדמית שאנחנו מנסים לקדם, ופה הם פשוט אומרים, כן, האינדוקטרינציה שאנחנו עושים ליעדים שלנו בגיל צעיר, אנחנו לא רוצים שתיתנו להם שום כלים להתמודד איתה למעשה.
כן, טוב, זה כמו התנגדויות הרבות שלהם נגד כל מיני אלמנטים של freedom of speech. הם רוצים לגמרי לשלוט, מאמינים שזו סכנה, מצטער כאילו למי שזה יטריד או יעצבן, בדומה למה שחברי ישראל ביתנו מנסים להשיג בארצנו. מנסים לצייר את עצם זה שיש חשיבה אחרת כסכנה לעם וככזאת, משהו שצריך לקבוע נגדו חוקים. Fucking lovely.
עכשיו, הדבר המדהים הוא שזה עורר קצת רע ש... לצורך העניין, כאילו זה קצת מצחיק, כי המצע שהמפלגה הרפובליקנית מכיל הרבה דברים הרבה יותר חמורים, היו שם, קראתי ציטוטים מכל התייחסויות לפטריוטיזם אקט ודברים נוראים אחרים.
Homosexuals, בוא נחש, יש שם התייחסות לתיאוריות האבולוציה איכשהו?
לא, זה לא, לא בצורה ישירה.
לא בצורה ישירה, רק לתיאוריות מדעיות.
כן, תיאוריות מדעיות שנויות במחלוקת. עכשיו הנוסח שדיווחנו עליו כבר בתוכנית, שכל מיני תוכניות שאומרות שבנושאים מדעיים שנויים במחלוקת, בוא ניתן לתלמידים את כל הדעות, אז התחממות גלובלית ואבולוציה וכולי. אבל גם ספציפית החלק הזה עשה הרבה סערה תקשורתית, וכנראה שמישהו בדוברות של הארגון הבין שדר זה שיטסטורם קומינג דר ווי, כי באמת זה נוסח שהוא בעייתי.
כן, זה אחרי שהם קיבלו כך הרבה פלאק, כל כך הרבה תגובות קשות ומזדעזעות אחרי, אני לא זוכר מי זה היה, שאמר שאובמה מנסה לקדם חינוך, רוצה שכולם יהיו מחונכים, ניסה להציג את זה כדבר שלילי.
זה פשוט... רומני, זה היה רומני.
רומני, unfucking believable. התנועה האנטי-אינטלקטואלית הזאת, היא לא מפתיעה שהיא לא קולטת בתוכה אינטלקטואלים שמספיק להבין שהם לפחות לרקח איכשהו את המסר הזה. בעידן ה... כל תקשורתי, כל סאונדבייטי, להגיד משהו כזה, זה כל כך פוגע בך, שזה פשוט מטומטם.
אז זהו, הדוברות לכאורה שחררה התנצלות, אבל לא באמת. מה הם אמרו? הם אמרו, אנחנו מצרים על השפה שהשתמשנו בהם, הביטוי critical thinking לא היה אמור להופיע שם, לצערנו הכינוס הבא יהיה רק ב-2014, ואז באמת נתקן את המצע, כי זה לצורך העניין ברמת התקנון, מהרגע שהוועדה התכנסה והצביעה על המצע, צריך שוב פעם כינוס שהוועדה כדי להצביע עליו שוב, אבל הנקודה היותר משמעותית, כל הפסקה הזאת הם לא חזרו בהם ממנה. כלומר, כל הפסקה הזאת מבחינתם היא נכונה, מוצדקת, וזה טוב שהיא במצע, פשוט השימוש במילים critical thinking היה מצער. או אם נשים לשנייה שוב פעם דברים על השולחן, הם מתנצלים על העובדה שהם התבטאו באומללות שיצרה בקפייר, לא על הדעות הנוראיות והאיומות שלהם.
כרגיל, זה מה שהם תמיד אומרים.
כן.
בדרך כלל. או שהם מנסים להגיד לא, זה לא באמת מה שאמרנו, ואז הם נושאים איזה ניסוח אחר שאומר את אותו דבר.
כן. אז בשורה התחתונה, זה הכיוון שאליו אנחנו הולכים. כמו שברק אמר, זה לא הגיע out of the blue, זה משהו שהרבה מאוד שנים מקודם, ואולי אפשר להגיד הוא באיזשהו מקום בבסיס של הראייה של הרבה גורמים בתוך התנועה הזאת. לא כולם, אבל הרבה מהם. אבל לראות את זה בצורה כל כך לא מתנצלת במצע שלהם, זה באמת איזשהו משהו קיצוני. זה. ויהי.
אז בכתבה ששודרה ביומן של יום שישי, כתבה של רינה מצליח, האם נמצאה תרופה לסרטן או משהו בסגנון. אני אעלה כמה שאלות, שאולי על שאלות שצריכות כנראה להישאל. נציין שפנו אלינו מספר מאזינים שביקשו גם שנעסוק בזה, אבל זה נראה לנו גם חשוב בפני עצמו. הכתבה בעצם היא עטופה בסיפור מסגרת מאוד נחמד בין ענת גוב, שהיא שמאלנית, שמאלנית קיצונית אולי אפילו, היא לא מוכנה, הייתה ממתנגדי האומנים להופיע באריאל, יחד עם רון נחמן שהוא ימני והוא יושב ראש מועצת אריאל. והכתבה עטופה באיזשהו סיפור אחווה ביניהם, ששניהם חלו בסרטן, ושניהם מקבלים איזושהי תרופת פלא. כמו שבכתבה רינה מציגה אותם כאחוות הסרטנים, ולאחווה המיוחדת הזאת מצטרפת צל השלישית. הצל השלישית בסיפור, אדם בשם חנן אלרד, שהוא מציג את עצמו או מוצג בכתבה כמישהו שהמציא תרופה לסרטן. עכשיו, אני אסקור פשוט את הכתבה סטפ בי סטפ בנושאים שמעניינים, ונראה מה קורה שם. אז כמו שאמרתי, היא מתחילה בסיפור המרגש ביניהם, ואז חנן אלרד נכנס לתמונה, רינה מצליח מציגה אותו כממציא ישראלי שפיתח פורמולה צמחית שלדבריו אמורה לרפא אותם מהמחלה. אותם זה את ענת ואת רון, ומהמחלה זה מהסרטן. הוא מעיד על עצמו, אני מצטטת, אני ממציא ואני מפתח, אבל אני עם הרגליים על הקרקע. אוקיי, ואז רון נחמן נכנס והוא מעיד שוב, לפני 3 חודשים הוא היה במצב שהוא היה בטוח שהוא כבר החלים מהסרטן, הסרטן תקף אותו שוב, ואז חנן מגיע ומציע לו את תרופת הפלא.
רגע, הוא נכנס לחנן אחרי שהוא נרפא מסרטן בשיטה קונבנציונלית?
הוא היה בטוח שהוא החלים מסרטן, ואז לפני 3 חודשים הסרטן תקף אותו שוב. אוקיי, הוא שוב חלה, כאילו המחלה הרי יכולה להיות לה איזשהו שלב שבה היא... לכאורה נרפאת, אתה אף פעם לא יודע.
כן, יכול להיות רגרסיה.
ואז חזר לו, נהיה לו לפני 3 חודשים, אוקיי?
פשוט כבר בנקודה הזאת, כאילו, אם היית, הלכת לטיפול קונבנציונלי, והסרטן קטן וכמעט נעלם, אז הבחירה שלך הלכת לטיפול אחר שעוד לא הוכיח את עצמו, במקום לאחד שאולי הוכיח את עצמו. אולי, זה יכול להיות גם רגרסיה טבעית, זה יכול להיות שבדיוק זה לא...
לא, רק לוודא בנוגע לחנן, הוא עשה טיפול קונבנציונלי במקביל ללקיחת התרופה.
רגע, שנייה, אני אגיע לכל הדברים האלה. אם תיתנו לי, אז אני אשמח... אני פשוט הולכת סטפ בי סטפ עם הכתבה, ואם יהיו לכם להוסיף על הערות שלי, אז אני אשמח, אוקיי? אוקיי, אז הוא מעיד על עצמו לפני 3 חודשים, הוא כבר היה ממש על כיסא גלגלים, ואז היא שואלת אותו, רינה מצליח... היא שואלת אותו, מאיפה אתה יודע שההבראה שלך זה מהתרופה ולא מהכימו? והתשובה של רון, הבטן שלי והגוף שלי מגיבים גם לכימו וגם לתרופה. ואני מודיע לך באופן חד משמעי שזה זה. ובמילה זה זה, הוא בטוח שזה מהתרופה. אבל הוא עבר טיפול גם וגם. אוקיי?
הוא מתכוון שזה, שיש לו פחות בחילות, זה מהבטן, זה מה שהוא מתכוון.
בבטן הוא מרגיש, אני לא... כן, כנראה. ומבחינתו זה ודאי. עכשיו, הצעד הבא שמראים בכתבה זה שמספרים שהוא התקשר יחד עם חנן, וענת מעידה בצורה מאוד ברורה, היא אומרת, אם הוא לא היה איתו על הקו, אני בכלל לא הייתי מקשיבה, כי מלא תימהונים מגיעים אליי, והיא מספרת שהציעו לה טיפולים אינסופיים, החל מטיפול דרך חייזרים ותרופות וצמחים, וענת היא הדבר הכי סקפטי בכתבה הזאת, זאת אומרת, אם יש איזה מישהו שהיה ראוי להשמיע את קולו, זו באמת היא.
לא הכי מפתיע, היות שהיא קומיקאית ועוסקת בסטירה, איך נקרא לזה?
כן, היא מחזאית.
מחזאית, וכן.
ואז חוזרים אל אותו בחור ממציא, ורינה מדגישה. ממציא התרופה. עכשיו, כבר כאן, כבר לא מדובר בתמציא צמחים, מדובר בתרופה. וחשוב לי מאוד להדגיש, תרופה זה משהו מאוד ברור. זה משהו שמקבל אישורים של ה-FDA, או משהו שמקבל אישורים של משרד... בנוסף של משרד הבריאות. תרופה זה משהו שמוגדר בחוק בצורה מאוד מאוד ברורה. אז לא כל תמצית היא תרופה.
כן, כלומר, למקרה שזה לא היה ברור, זאת הייתה שגיאה חמורה להגיד את המילה תרופה שם.
נכון, וזה לאורך כל הכתבה, היא נעה בין תרופה לפורמולה, תרופה לפורמולה, וזה מאוד מאוד, זה כל הזמן מכניס מידע לא נכון, מידע שגוי. היא מציינת שהוא בקושי סיים 12 שנות לימוד, ויש כמה המצאות על שמו בתחומים שונים. היא לא מציינת איזה המצאות, היא לא מציינת אפילו המצאה אחת קטנה שאנחנו יודעים עליה, או באיזה תחומים, כלום, יש כמה המצאות.
ההופעה התקשורתית הקודמת שלו הייתה בתוכנית הקרישים, שבה מביאים המצאות ומנסים לגייס משקיעים, שם הוא המציא משחת שיניים תלת מימדית.
לא, מברשת שיניים.
מברשת שיניים תלת מימדית שקר כלשהו.
ולא בדקתם, הוא עושה מזה מיליונים?
הוא לא עשה מזה מיליונים. מה גם שחיפוש השם שלו במאגרי פטנטים, מראים שיש לו כל מיני פטנטים על כל מיני תמיסות, תכשירים, כולל לאור, כולל לכל מיני כאלה. זה נראה שהרבה ממה שהוא עושה זה ברמה הזאת, שום דבר לא מהרמה שזכה להכרה של איזשהו מישהו אי פעם.
ואנחנו נדבר על זה בהמשך. עכשיו, ואז היא מציינת, הוא למד לבד ועובד לבד. אוקיי, וזה מעיד על מה? אני לא יודעת, זאת עובדה שאם אני רוצה לחזק בן אדם, אני לא הייתי כל כך מדגישה את זה.
כנראה שמה שהם ניסו לעשות והצליחו לדעתי, זה ליצור את הילת הממציא הבודד.
יש לה הצדקה בעיקר בהיסטוריה הרחוקה. וגם היום יש ממציאים שכן מצליחים להמציא דברים שהם כן ממציאים בודדים. אבל בדרך כלל יש להם הכשרה או אוטודידקטית מלאה או כזאת או אחרת בכמה תחומים. רובם לא פשוט פסחו על כל תחומי הלימוד והתחילו להרכיב צמחים ביחד.
אוקיי, ואז היא מדברת את הפורמולה, שעכשיו זה נהפך לפורמולה, נגד הסרטן פיתח כבר לפני 7 שנים. באמת? ואף אחד לא שמע על זה עד כה, כאילו 7 שנים הוא יושב ומחביא את התרופה שלו. אוקיי, ואז היא מדברת, מאז טיפל בהצלחה בכמה בני משפחה וחברים. כמה בני משפחה? מה היה הטיפול שהם קיבלו? האם הם קיבלו עוד טיפול בנוסף? האם, איך יודעים שהטיפול שהוא טיפל בהם זה מה שזה? לא מצוין. הוא טיפל. הוא מעיד, עכשיו נכנס חנן והוא מעיד. ראינו תוצאות טובות. איזה תוצאות? מה זה תוצאה טובה? למה אין איזשהו גרף הכי בסיסי בעולם שמראה, הנה ככה הם התחילו לפני, ככה הם סיימו אחרי, אלה התופעות שהיו להם, זה מה ש... זאת אומרת, אין שום דבר שמעיד על התוצאות מעבר לעדות שלו. עקבנו משבוע לשבוע, מבדיקת דם לבדיקת דם. ואז רינה שואלת אותו, והם החלימו? וחנן עונה לה, ברוב המקרים הייתה החלמה, אחוזי הצלחה גבוהים. אוקיי. עכשיו, גם 51% זה אחוזי הצלחה, זה יותר מחלימים מלא מחלימים, אוקיי? מה זה אחוזי הצלחה האלה? איך הם נמדדו? מי מדד אותם? על כמה אנשים זה נוסע? מי האנשים האלה שקיבלו את הטיפול?
איזה סוגי סרטן?
איזה, בדיוק.
יש היום סרטן שיש לו 99% החלמה, כלומר, פשוט סרטן אור, אם אתה תופס אותו מוקדם.
סרטן השד, אם מוצאים אותו בזמן. תכף נגיע גם לדברים האלה, ואז הוא עונה לה, ברוב המקרים האחוזי הצלחה היו גבוהים, היא מבקשת לדעת כמה אחוזים, והוא עונה לה, 80% הצלחה, הוא מעריך. עכשיו, 80% הצלחה של מה? מה תמון במילה הצלחה הזאת? מה קרה שם? מה באמת, אין שם שום דבר עכשיו. יכול להיות שהם היו בדיוק בשלב הנסיגה. של הסרטן. זאת אומרת, הם קיבלו טיפול כימותרפי, הטיפול הכימותרפי התחיל לעבוד, מאיזושהי סיבה כזו או אחרת הם המשיכו, לא המשיכו, אין, זה הכל אלום ולא ברור.
לא סתם, כשמדברים על החלמה בסרטן, אף פעם לא מדברים על, אין כזה דבר הצלחה בהחלמה בסרטן, תמיד אומרים כמה שנים אתה נקי מחזרה. וזה נמדד ב-5, 10, 20, 25, 30 שנה.
ותמיד אתה לאורך כל התקופה הזאת עובר בדיקות, ואתה במעקב, כי תמיד זה יכול לחזור, אבל בהמשך אנחנו נגלה שבמקרה שלנו, הריפוי הוא מלא.
נראה, אבל אני רק אומר, זה שהתרופה קיימת, עשיתי את זה, קראתי את זה התרופה, זה שהשטות הזאת קיימת לטענתו 7 שנים, והוא לכאורה טיפל בזה באנשים, וחלקם הצליחו, זה פשוט הדבר הכי חסר משמעות, זאת אמירה שאין בה כלום. כי אם אין אחרי זה כמה מהם שרדו אחרי 20 שנה, זה פשוט כלום.
נכון. עכשיו, אחד הדברים שהוא אומר בסוף זה, היו טיפולים שלא צלחו. אוקיי, מה היה, למה הם לא צלחו? מה היה ההבדל בינם לבין אחרים? מה זה היו? כמה היו? האם 80% הצלחה זה אומר 20% אי הצלחה? בקיצור, הכל שם מעופל, וכמובן ש... לא נשאלות, אוקיי, מה שבעיקר מפריע לי זה שרינה לא שואלת את השאלות הנכונות. היא לא, היא זאת שצריכה, היא עיתונאית חוקרת, אבל אני אגיע לזה בהמשך. אוקיי, והיא ממשיכה להסביר כזה במין הסתייגויות, היא מכניסה כנראה בשביל, גם בשביל לחפות על עצמה, או לא יודעת, היא מכניסה הסתייגויות, היא אומרת ככה, פריצת הדרך בתרופה זו, אם אכן ישנה כזאת, היא בעובדה. בעובדה, ואני חוזרת על המילה עובדה, מה זאת העובדה הזאת? איפה התוקף המדעי שלה? איפה הניסויים שמכריחים את העובדה הזאת? היא קוראת לזה עובדה. ולמה היא קוראת עובדה? שבשונה מכימותרפיה שהורסת הכל, תאים חולים וגם בריאים, התרופה הזו, לטענת הממציא שלה, פוגעת בתאים החולים, אך בו בזמן מחזקת את התאים הבריאים. ולקטע הזה היא קוראת עובדה. אם היא קיימת, אם זה, אבל עובדה. עכשיו, כל מה שהחולה שומע, זה עובדה, זה עובדתי. וזה היו אחד הדברים שהכי הכעיסו אותי בכתבה הזאת. אין אוקיי, נגיד שזאת, תביא מחקר אחד שתומך בזה, שמראה איזה משהו שמראים במעבדה, הנה, בתוך, לא יודעת, איזשהו ניסוי שהוא עושה. שום דבר. יש, עכשיו, כן אני אציין פה שיש מחקרים רבים שעוסקים בנושא הזה של באמת לטפל בתאים החולים בלבד. זה אחת הבעיות באמת בטיפול הכימותרפי. יש כמה אפילו שסקרנו אצלנו בספק סביר, וחלקם בשלבים של ניסויים קליניים, חלקם בשלבים של ניסויים ראשוניים, הרוב בשלבים מאוד ניסיוניים של אותם תרופות או אותם חומרים, ואנחנו להבדיל מרינה מצליח כן נשים איזה לינק 2 או 3 שמראה את הניסויים האלה. אז יש פה שני דברים לא נכונים. א', להגיד את המילה עובדה על משהו שאין לו שום עדות, וב', להגיד שזה היחיד, שאין עוד כאלה. עכשיו אני מאמינה שאין עוד אחד שגם מעודד את הבריאים, איזה יופי. למרות שלדעתי באחד הדברים שאתה ירון סקר, היה אפילו גם את זה, אם אני זוכרת נכון.
טוב, זה נכון עובדתית שאין עוד כאלה, כי הטענה שלו, שהוא משמיע או ניתן להבין ממנה, היא שמתייחס לסרטן באופן כללי. מעולם לא סקרנו אף תרופה שטפלת בסרטן באופן כללי. זה תמיד, במקרה הטוב, זה משפחה קטנה מתוך הסוגי סרטן שיש, ובדרך כלל זה אחד משלוש סרטנים ספציפיים. הרעיון של תרופה אחת לסרטן זה היא משהו שאנחנו עובדים לקראתו, אבל כמו עוד לא נשמע, זה חתיכת פרויקט.
כן, אבל הרעיון הוא שלהפריד בין התאים הפגועים לתאים הלא פגועים, זה באמת ניסיונות שנעשים, ואני אישית בתואר שלמדתי, אז באחד הניסויים האלה שעשו, אז הפרופסור שרדני שעשה ניסוי כזה, הוא מצא בעקיפין איזה משהו לפרקינסון, משהו כזה, זה, עובדים על זה, אז הוא פשוט יש לו את זה.
כן, okay. נגיד זה ככה, מאז הכימותרפיה הראשונה שהומצאה עובדים על זה. זה לא ש... כן, זאת הבעיה, בוא נגיד את זה ככה.
כמות הדגלים האדומים שמופיעים בכתבה הזאת, בכמה שניות הראשונות הם מדהימים. הדגשה על טבעיות כנגד סינתטיות, ההתייחסות לסרטן שלם.
זה ממשיך ברק, אוקיי, עכשיו... בשלב הזה בכתבה מובאים דבריה של דוקטור נועה בן ברוך, שהיא מנהלת המכון האונקולוגי בבית חולים קפלן. והיא אומרת ככה, האונקולוגים רק ישמחו לתת תרופות שהן לא רק רעילות שיעזרו, אבל אנחנו צריכים להיות משוכנעים שהן אכן עובדות. והיא ממשיכה, זו נקודת השבר בין הרפואה האלטרנטיבית לקונבנציונלית. היא אומרת, הרפואה הקונבנציונלית, הרפואה מבוססת ראיות, אין להם ראיות, והיא אומרת בפירוש, תביאו את הראיות, אנחנו נבדוק, בבקשה. עכשיו, פה מבחינתי, רינה הייתה צריכה לעשות את הסוויץ' בכתבה. זאת אומרת, פה הייתה צריכה לעשות את התפנית, לבוא להסביר מה זה, איזה ראיות היא מדברת אותה דוקטור, מה זה רפואה מבוססת ראיות. ורינה עושה את הפלא הבא, מביאה את הדברים שיעירו את עולמנו. אורחנן, הממציא, מסביר לנו, עולם הרפואה שכח שכל התרופות, שיש לו ביד, הכימיות, המסונת הזאת, מקורן מן הצומח. וחנן ממשיך שהצומח יכול לתת פתרון לכל דבר בעולם. עכשיו, אני אגיד שלגבי פתרון לכל דבר בעולם, אני מסכימה. כי צמחים הורגים, ברגע שאתה מת, זה פתר לך כל בעיה. בוודאות, אין לך בעיות יותר. אבל רינה מצליח, לא יכלת לשאול אותו. כאילו, באמת, היא שכחה לדעתי שבטריפות הכימיות המסונתזות האלה יש ריכוז של החלק הפעיל בצמח, שהוא זה שיוצר את האפקט של המילה תרופה, של התרופה האמיתית. כאילו, את מקבלת את הטענות האלה ואת מציגה אותן כאילו איזה נורא עולם הרפואה שהוא שכח, באמת.
יש אלפי, מילולית, אלפי תמציות צמחים שנבדקות באלפי או עשרות אלפי מעבדות ברחבי העולם. אף אחד לא שכח, מוקצבים לזה מאות מיליוני דולרים, וזה חלק גדול מהמחקר שנעשה.
זה two-fold. א', זה לא נכון שכולם מבוססות צמחים. ב', זה לא נכון שלא חוקרים צמחים ותמציות שעוד לא הפכו אותם לסמים. בודקים דברים שבאים מפולקלורים והתנהגות מקומית. לוקחים אותם למעבדה ונותנים אותם לחיות ובודקים את הכימיה שלהם ועושים את הדברים האלה. זה שטות מוחלטת. איש קש אדיר להגיד שלא עושים את זה.
אז הכתבה חוזרת לענת גוב, שהיא באמת, היא עונה למה שהוא אומר, היא אומרת לרינה מצליח, תשמעי, מבחינתי יש פה שתי אפשרויות, או שמגיע לו נובל, או שמגיע לו פרס לתיאטרון, כי הוא שחקן מצוין, הוא מאוד משכנע. וזה בדיוק ההתייחסות. אם, או שתביא נובל, כי המצאת תרופה לסרטן, אם לא, אז בוא ניתן לך פרס על תיאטרון, כי אתה מאוד מציג את הדברים בצורה מאוד טובה. עכשיו, היא ככה משחקת עם הסקפטיות שלה, היא אומרת, לא יכול להיות, אני לא מאמינה בניסים, אין כזה דבר, זה נשמע לי מאוד עזוי, זה נכון, היא אומרת, אבל יכול להיות גם פעם ב. עכשיו, אני לא יכולה להתלונן, אני מבינה אותה. היא חובה את זה, היא עברה סרטן, והיא כל הזמן, באמת, היא לקחה כאילו את התפקיד שלה, של העיתונאית, היא כל הזמן הכניסה את הסקפטיות. ויש איזה קטע בכתבה שאתה רואה אותה מול רינה, ואתה אומר, רגע, מי העיתונאי החוקר? ומי זה שצריך להביא את ה...
גם היה לה משפט נהדר שהיא אמרה רק שישה שבועות. זה, אני כן. כולה לוקחת את זה שישה שבועות, כן. כי הוא בקטע של עדיין אי אפשר ללמוד כלום מהמקרה שלי.
זאת אומרת, ספקנות או סקפטיות, לא הייתי משתמש בזה לגבי, באותה צורה שמשתמשים בזה לגבינו, הדברים שאנחנו מדברים עליהם. זה יותר מדובר, אני כן חושב, אינסטינקט של בן אדם שמתעסק בסטירה כל הזמן. וזה פשוט, it sounds too good to be true, out of nowhere, זה פשוט לא מחזיק מים כתוצאה של תפיסת עולם יחסים מבוססת. אתה לא צריך להיות בעל חשיבה ביקורתית וללכת אחרי העקבות. ודוגמה לכך, זה בדיוק מה שאמרת, שהיא אמרה, לגבי יש שתי אופציות, או שהוא זוכה פרס נובל, או שהוא... לא, יש אופציה שלישית. אנחנו לא מתייחסים אליו נכון, אנחנו לא מבקשים ממנו את אנחנו לא מבקשים את הדברים שמוכחים דברים.
ואז הכתבה כאילו באה, רינה מספרת, ענת אחרי שהיא עברה כבר איזשהו תאי, היא הגיעה למקום שהייתה בטוחה שהסרטן יהרוג אותה, והיא החליטה לעשות איזשהו תהליך פרידה מהאנשים, ואז היא השתכנעה לטפטף שלוש טיפות ביום על הלשון, ובדיקות הדם החלו להראות על האטה, בהתפשטות המחלה, בענת מידע בזהירות מאוד רבה, היא כל הזמן אומרת, תראו, זה מדהים, אבל לא, היא אומרת, יש שעתה, אין עצירה, אין, היא מאוד מאוד כזה, ורינה כמובן אומרת לה, אבל זה מדהים. עכשיו, זה מה ששוב,
זה ביומן השבוע יום שישי,
זה מה שמכעיס פה, ענת, הייתי מצפה ממנה שהיא תגיד לה, אבל תקשיבי, זה מדהים, זה עובד עליי, מה? ורינה הייתה צריכה להגיד לה, רגע, אבל זה רק שלושה שבועיים, זה רק שלושה שבועות, זה רק התחלה, זה... לא, התפקידים פה פשוט התהפכו. הכתבה ממשיכה לעדות של איזה חברה של ענת, שהיא מאוד, ששוב, זה לתת חיזוקים למה שרינה חושבת, זו דעתי. וכל הזמן יש את הקטע שענת שואלת, למה הוא רק אצלי במטבח? בשלב הזה בכתבה, חנן לא מופיע. בוא תענה על השאלה הזאת, כאילו, שאלה פשוטה להציג לו. ואז רון נחמן מסביר, אתם לא מבינים, המצב של ענת הוא מצב שכשאין טיפול כימותרפי ומבודד, באופן אבסולוטלי, רק התרופה. וואט? זה, היא חיה רק על התרופה הזאת בימים אלה ממש? הוא טוען שהמצב של ענת כרגע הוא מצב שבו היא לא מקבלת טיפול כימותרפי, והיא רק על התרופה בצורה מבודדת. עכשיו, היא לא לוקחת כימו בסדר, אבל רק את התרופה היא לוקחת? לא, היא גם אוכלת ושותה ועושה ועברה טיפול כימותרפי, ויש לה עוד דברים בגוף חוץ מהתרופה הזאת. עכשיו פתאום חנן חוזר לכתבה ומקבלים אותו מאוד בברכה, ואז רינה באה ואומרת, הכתבה מראה איזשהו מפגש ביניהם, ואז הכתבה עוברת לזום על בתי חולים, והיא אומרת, רופאים ששוחחנו איתם מעידים כי בלי קשר לתרופה זו או אחרת, קיימת תופעה של עצירה בלתי מוסברת בסרטן לתקופה מסוימת. גם כאן אני מצפה מרינה מצליח שתביא מי זה הרופאים האלה. נכון שזה כאילו תומך בטענה שאני יותר רוצה ללכת לקראתה, שהיא נגד חנן. אבל אני גם פה מבקשת ממנה שהיא תביא ראיות, שתביא לי רופא אחד, שתראה מחקר, משהו.
לא, אני לא מסכים איתך. זו לא עבודה של העיתונאי בהצגת הכתבה שלו. זו עבודה שהוא צריך לעשות לפני, ואז הוא צריך להציג את הדברים שהם נכונים. זה הכל, אתה לא עושה כתבת ספק סביר, זה לא עובד ככה. לא, אתה לא צריך להביא, אם אתה עושה כתבה, אתה לא צריך להביא סימוכין לכל דבר שאתה אומר. אתה צריך שיהיו סימוכין לדברים שאתה אומר, שהם יהיו נכונים ויעמדו בבדיקה. אתה עושה את הבדיקה הזאת לפני שאתה מכין את הכתבה, וזה מה שאמור להיות בה. אם מדברת על כתבה מדעית או ספקנית, זה כבר סיפור אחר. כתבה עיתונאית רגילה, אלא אם כן היא אומרת משהו שאינו ידוע, משהו שעשוי להיות מוטל בספק, הוא לא צריך להביא סימוכין נוספים. אם הוא אומר, זה הסטנדרט ברפואה, אנחנו מכירים בכך שיש רמישן של סרטן, שאנחנו לא יודעים להסביר, That's a known fact, לא צריך לתת לזה עוד סימוכין בתוך הכתבה. זה בדיוק האישו המרכזי שלי עם כל הכתבה הזאת. זה בדיוק זה. לא צריך להיות סימוכין, לא צריך זה, צריך לא היה להתעסק עם זה מחתחילה, זה לא צריך להגיע לשידור.
נכון, עם זה אני מסכימה, ואז היא ממשיכה את המשפט והיא אומרת, עם זאת הכל מסכימים שהפורמולה שווה בדיקה. עכשיו, אני ראיתי בכתבה כמה דקות לפני את אותה דוקטור נועה שמנהלת את המכון האונקולוגי, והיא אמרה, תביא את הראיות ואז נבדוק. אני לא ראיתי שהיא אמרה שצריך, לא הייתה לה הסכמה. עכשיו היא ממשיכה, בבית חולים גדול בארץ היא כבר נבדקה במעבדה. איזה בית חולים? תגידי את השם של בית החולים. מעבר ללהגיד לאיזה בית חולים, אוקיי, הוא עשה בדיקה, מה היו תוצאות הבדיקה? אם הוא עשה בדיקה, צריכות להיות לתוצאות.
זהו, המילה בדיקה פה היא מאוד מתאה. הרבה פעמים מה שקורה עם התמציות האלה, הן עוברות בדיקה טוקסולוגית כזאת או אחרת, ואז יש לך מסמך ואתה יכול ללכת ולהגיד שהיא נבדקה. זה אם אתה רוצה לייצר לעצמך תדמית יותר גדולה ממה שיש לך. אני לא אומר שאני יודע שזה מה שהיה פה, אבל הרבה פעמים זה מה שעושים. זה כמו שהרבה, בשנות ה-80 היו הרבה אבמולוגים ששרפו איזה צמיג, והוציאו בדיקה של מכון התקנים שאומר שהחומר לא קורה באופן טבעי בכדור הארץ. כי גומי, לא, גומי שרוף, לא מתרחש באופן טבעי. אז המילה בדיקה פה יכולה להיות 1001 דברים.
ואז היא ממשיכה שבבית חולים אחר בארץ שוקדים בימים אלה על הצעת מחקר לנסות את התרופה על חולים חסוכי מרפא. אז תספרי איזה בתי חולים, לדעתי זה לפחות יכול לתת, לא יודעת, ואחד מהם גם אמור להיות בית חולים גדול. אוקיי.
זאת אומרת שהוא עבר את השלב בניסויים בבעלי חיים, אם כך. Which I seriously doubt.
לא ישר הולכים להצעת מחקר שנותנת את זה לאנשים. אוקיי, ואז הכתבה ממשיכה בענת וחנן, ואז היא שואלת אותו, האם רון בריא? הוא אומר לה, הוא בריא לחלוטין, האם ענת בריאה? היא בדרך להחלמה, והוא גם אומר ככה, תוך כדי, היא מקפידה לקחת את התרופה. זאת אומרת, איפשהו כבר שותה לנו במוח, שאם היא לא תבריא, היא כנראה, לא בדיוק הקפידה. ואז הוא אומר, היא בוודאות תצא מזה, ואני מסכימה עם סרטן או בלי סרטן, או שהיא תחיה בלי, או שהיא תמות מהסרטן והיא תצא מזה. והכתבה מסתיימת במשפט שבו רון ונחמן ככה יושבים, והיא אומרת, בצורה עיתולית כזאת, אם אנחנו יושבים יחד, אז כנראה שגם אפשר למצוא תרופה לסרטן. ואז הכתבה מסתיימת, ופה מתחילה סאגה נוספת שבעיניי היא לא פחות גרועה. היא חוזרת לדני קושמרו ולרינה מצליח, שהם יושבים וכאילו, הוא מתחיל, היא חוזרת לדני שהוא אומר לה, פשוט לא יאמן. מצוין. עוד אושיה עיתונאית מעולה, שבמקום להגיד לה, תשמעי, יש לך הרבה חורים בכתבה, לא, זה לא יאמן.
בחיים לא היה עושה את זה, לא מגיע אם הוא חושב את זה,
כן,
זה לא רלוונטי.
כן, ברור, ואז הוא שואל אותה, האם יכול להיות שבחור ישראלי שלא סיים תיכון, מצא את התרופה לסרטן, והיא מתוודה כזה, לא בדיוק, ואני לא יודעת, אבל סביר להניח.
אני לא רוצה שיתבעו אותי.
כן, ואז היא אומרת, היא מדברת עליו, היא אומרת דרך אגב, הוא ימציא הרבה דברים, היא לא אומרת איזה דברים, הוא עוסק בתחום, איזה תחום, הוא עובד במעבדות בארץ ובחול. איזה מעבדות? אולי מעבדה של שובר שורות?
גם בתור מה?
בתור מה, כן. ואז היא קובעת, ופה היא ממש קובעת, הפורמולה הזו שווה בדיקה רצינית. ואז היא אומרת משהו כזה, מאות מיליארדי דולרים הושקעו במציאת תרופה לסרטן, הרוב על ידי חברות התרופות. עכשיו, אני לא יודעת אם זה מריח מקונספירציה על חברות התרופות, או מהידד לחברות התרופות שמשקיעות כסף. היא ממשיכה באין פריצת דרך בנושא הסרטן. אין, באמת, אין פריצת דרך, והיא ממשיכה בקביעה שהיא אומרת, שיעור התמותה ממחלת הסרטן הוא קבוע ולא משתנה.
That is a fucking fatently, oh my god.
בדיוק, וזה פשוט, כאילו תבדקי. עכשיו, היא אומרת, אני מרגישה שכאילו מעין New Age חדש או משהו כזה, הרופאים וכולם פתוחים לנסות דברים לא דרך חברות התרופות. עכשיו, היא ממשיכה להחמיא לחנן, היא אומרת, הוא לא רוצה ללכת נגד הרפואה הקונבנציונלית, ברבים מהמקרים הוא טיפל באנשים ביחד עם הרפואה הקונבנציונלית, זה לא מוזכר בכתבה, ואז אני אומרת כאילו, אוקיי, זה מידע שהוא קריטי. זה מידע שמשנה את כל הכתבה. אז עכשיו ככה, את אומרת אותו. ואז היא אומרת, כל מה שצריך עכשיו, זה מישהו שירים את הכפפה. אז רופאי ישראל, העולם, אני קוראת לכם, תרימו את הכפפה. לא באמת. ואז היא אומרת משהו שבעיניי, אסור היה לה לעשות את הכתבה אם היא אמרה את זה. היא אמרה, אנחנו מוכרחים לומר לכל האנשים שהתלהבו, ודני אומר לה, תשמעי, יש לנו, ה-SMS'ים שלנו מפוצצים, והיא אומרת, כן, גם שיגעו את ענת, ויש אין סוף הודעות בתיבות הקוליות. אז היא אומרת, חנן אלרד הוא לא מטפל, הוא לא רופא, אין לו יכולת עכשיו לתת את זה או לטפל באנשים, או לטפל באנשים, צריכים לחכות שבאמת יעשו בדיקות, וזה יאושר באופן כזה שאנשים יוכלו לקבל, אם זה אכן יוכח כאפקטיבי. סליחה, הסרטן שלי פחות שווה מהסרטן של ענת, למה מגיע ולי לא? לא, מה? כאילו, את מביאה כתבה נוטת באנשים אין סוף תקוות, ובסוף את אומרת, לא תקבלו.
מאותה סיבה שמגיע לכתבה.
בדיוק, ודני קושמרו מסכם, במשפט, וכאן מסתיים האייטם כולו, טוב, אנחנו חייבים לומר שחנן אלרד לבטח יקבל 2, 3 או 1,000 טלפונים בזמן הקרוב. ואני שואלת, האם, אני מקווה שאף אחד לא יתבע אותי על זה, אבל אולי זאת הייתה מטרת הכתבה, שהוא פשוט יקבל טלפונים. אז אני דיברתי הרבה, ואני עשיתי סיכום, אבל אני אתן לברק ולירון, נראה לי שברק נורא רוצה. זה בסדר.
אני מאוד מאוד רוצה, כי זו תופעה שחוזרת על עצמה אני יודע כמה זמן, בשנים האחרונות בצורה משמעותית, שזה מה שציינת הרבה נקודות לגבי איזה שאלות צריך להעלות ואיזה נתונים צריך להביא, וזה נכון להסתכלות ספקנית. הבעיה העיקרית היא שהכתבה הזאת מעולם לא הייתה צריכה להגיע. אוקיי, הסיבה היחידה שהגיעה זה בגלל שיש ענת גוב ויש תרופת פלא לסרטן. ענת גוב והסיפור עם הבחור הזה שהוא כבר היה בזה התעניינות מסוימת בעבר. זה הסתכלות רייטינגית לסנסציונית לחלוטין. ומה שלא נעשה פה זה עבודה עיתונאית. יש פה אפס עבודה עיתונאית. זה למעשה שיחת חולין בין שלוש אנשים. אוקיי? זה לא מה שנכתב, זה לא מה שנקרא כתבה עיתונאית. אוקיי? זה יכול להיות פה פוליטיקה באותה מידה. It's completely useless. והבעיה העיקרית היא לא כל הנקודות שציין שלא הופיעו בכתבה, אלא שכל הנקודות האלה לא התייחסו אליהם במחקר לכתבה, או שהתייחסו אליהם והחליטו להתעלם מהם. שזה יהיה עוד יותר, הרבה יותר גרוע, כי זה מתייחס לזה נבזיות מסוימת. וואו.
כל פרט שאמרת, פשוט ביזיון.
שרואים, אני אומר, שרואים דברים כאלה בבלוגים, שהם פשוט עושים copy-paste מאיזה יציאה של איזה גוף תקשורתי כזה אחר, או סתם בן אדם שכתב משהו, מילא. פאקין ערוץ 2, יומן שבת, זה פשוט בושה וחרפה, במיוחד כי הם כבר עשו את הטעות הזאת פעם אחת. לא יודע אם זה הרינה מצליח באופן ספציפי, זה היה לגבי המכשיר שמודד, אמור למדוד מדבקה לבדוק הפרעות בקצב לב.
שמודיע 5 דקות לפני שאתה מקבל התקף לב.
חוץ יותר גדול.
כן. וכשהעמידו את זה במבחן, זה פשוט לא עמד.
כי לא עשו שם את העבודה העיתונאית, וגם כאן לא עשו, והבעיה היא שעשויים להוביל הרבה אנשים שיש להם, לא משנה, נטייה כזאת אחרת, אבל להימנע מטיפול קונבנציונלי, וללכת ישר לפתרון הזה, שזה מסוכן.
שוב, לי כל הזמן הייתה את התחושה שהעיתונאית פה היא מנסה להיות, זאת ענת גוב, באמת, היא באמת ניסתה כל הזמן להגיד, רגע, אתם סתם מתלהבים, אתם עושים מזה כזה רעש, במילים כאלה ואחרות, ומה שלי הפריע, אוקיי, נגיד שיש לו, בסדר, אז בואי תעמתי, תביא את הסיפור רקע, ואז תעמתי אותו מול הממסד, תביא את שני הצדים, תעמתי אותם אחד מול השני, ותראי מה הבעיה, אבל...
אבל שנייה, הנקודה היא שוב, לגבי גם עיתונאות וגם הדיבור על הבדיקות בבתי חולים, זה לא שכל בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אני מצאתי משהו שיגרום לנו לחיות לנצח ויחסל את כל הבעיות, אז כל בית חולים ייקח את מה שהוא נותן ויתחיל לבדוק אותו, או כל עיתונאי ייקח אותו וישים אותו על כתבה. אתה עושים את הבדיקות הראשוניות לבדות שאתה מתבודד פה עם בולשיט שזה מה שזה נראה, ובדיקה עיתונאית מינימלית הייתה עולה על זה.
נכון, ואפילו ההתייחסות לאותה דוקטור שהיא אמרה שיביא ראיות, אנחנו נבדוק. היא לא אמרה, it's bullshit, אנחנו לא מתייחסים לזה, אין כאלה דברים. היא אמרה, הלוואי ויש, פשוט שיביא ראיות ונבדוק. היא
הייתה טוקן סקפטיק שכנראה אמרה משהו במשך 5 דקות וחתכו מזה את ה10 שניות האלה. רק אגיד, בנוגע לשני דברים. אחד, זה בנוגע לתמצית שלו, היא מבוססת באופן חזק על צמח הארדוף, ארדוף הנחלים. עכשיו, עושים חיפוש על השם המדעי של החומר הזה, באמת, מאות תמציות כאלה בבדיקות, מאות תמציות שנמכרות ברחבי העולם. כאילו...
אבל אוקיי. הוא עובד לבד ולומד לבד.
כן. עכשיו, קצת בנוגע כאילו, what's the harm? כי לזה יש harm, לכתבה כזאת יש harm. אם אתם עכשיו עושים חיפוש על השם של הבחור באינטרנט, אתם, לא יודע, שני הדפים הראשונים, פורומי תמיכה, המון פורומים של תמיכה לאנשים בסרטן, שמחפשים את השם שלו ואת האימייל שלו, ואת הטלפון שלו כדי ליצור איתו קשר, כל הדף של הכתבה מלא רק בתגובות כאלה, ובבירור זה אנשים כאלה, ו... פרט שהיה בטקסט במאקו, הטיפול הוא גובה עליו 1,500 או 2,000 דולר, משהו כזה. הוא אומר שזה בעקבות רכיבים נדירים שהוא מייבא מחול. תכלס, יכול בהחלט להיות, אבל זה הרבה כסף. וזה הרבה, זה כלום, זה כלום. הדבר הזה זה כלום, זה אפילו לא מעניין. אין בזה אפילו את רמת הביסוס כדי שזה יהיה מעניין. זה סתם מישהו.
אני רוצה רגע לדבר לגבי האיש עצמו, לא עשיתי מחקר, אני לא יודעת מה הוא ממליץ, אני לא יודעת אם הוא ממליץ להפסיק את הטיפולים לדוגמה, או שהוא אומר זה ביחד, אני לא, באמת לא יודעת, לא יודעת, אולי שווה, לא נראה לי שווה באמת לעשות עליו פרק נפרד, אבל בעיקרון האיש עצמו מבחינתי בכתבה, הוא מביא את מה שהוא רוצה למכור, זה רע, רע שנותנים לו במה, אבל איתו אין לי אישית בעיה. אוקיי? ברמה הזו.
הוא גם עשוי לגמרי להאמין במה שהוא אומר, בגלל זה אמרתי שהתגובה של ענת גוב הייתה לא נכונה, זה לא אופציה א', שהוא צריך לעשות פרס נובל, אופציה ב' הוא שחקן. הנקודה העיקרית בעיניי שוב, היא בהיעדר קורסים ומסגרת חינוך לחשיבה ביקורתית מגיל צעיר, רוב האנשים תופסים מהדורות חדשות כבעלי אינפורמציה יעילה, כי הם עשו את העבודה העיתונאית החוקרת לפני, והם סוג של מומחים בתחום האמת. כן, עכשיו, חלק מההבנה של חשיבה ביקורתית הוא זה, שזה כנראה לא נכון ולא מבטיח לך הצלחה. אבל לרוב הציבור זה פשוט מתקבל כעובדה, וזה אם זה, זה, זה פשוט מטעה, ואתה יודע, אומרים לעיתונאים שכלבי השמירה של דמוקרטיה. עכשיו אנחנו צריכים כלבי שמירה לעיתונאים.
וגם הנקודה הזאת שהיא משתמשת כל הזמן בתרופה, תרופה, תרופה, זה פשוט מידע שגוי.
לא, זה לגמרי, הם הפכו להיות זה פשוט הפך מלהיות מנגונים שנותנים מידע שעבר וידוי, למנגונים שמשתתפים במלחמת רייטינג חסרת... פשוט חסרת מוסר או עבודה אינטלקטואלית, זה פשוט נורא.
עכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים מאזינים וקוראים שאנו למצוא מקומות שבהם או לא דייקנו, או יש לכם מה להרחיב על דברים שאמרנו, או שממש טעינו באייטמים שלנו. אנא דווחו לנו וספרו לנו על כל זאת באתר שלנו, בספק סביר.co.il, או באמצעות תופס צרו קשר, או באמצעות התגובות לכתבות. בנוגע לתוכנית 110, אז טריליאן ואלי הרחיבו על נושא הסקרים, שאת אמרת, אלי ציין גם כמה דברים די מעניינים, ורותם ציינה או ציין, אני לא יודע, שבדרום קוריאה לפחות מדיינים על לימודי האבולוציה, ואולי מקצצים משהו פה או שם, אבל פה בארץ כמעט ולא לומדים אבולוציה ברמה ממסדית ברמת התיכון, בעוד ששם כן עושים את זה, קישר גם לכתבה בידן בנושא, או קישרה, אני לא יודע.
לגבי הנושא של קוריאה, היה עדכון שזה לא עבר, ועכשיו דווקא נכנסים לתמונה המדענים, האמיתיים והרלוונטיים, ויכול מאוד להיות שזה לא יעבור, שלא יעשו את התיקונים האלה בספר.
אוסום.
אז בכלל קוריאה, דרום קוריאה?
דרום קוריאה,
כן. בכלל דרום קוריאה יותר טובה מאיתנו בקטע הזה.
אוסום. על תוכנית 104, אז אילן הרחיב הרבה לגבי האייטם על הבבונים והיכולת שהם לזהות כתב, והוא די החליש חלק גדול מהטענות שלנו. הוא ציין שהראו לבבונים לדוגמה הרבה יותר צירופים חסרי משמעות מאשר מילים, הם הביאו את האיזון ככה הסטטיסטי לאזור ה-50%, ככה שגם הצלחה של 60% זה הצלחה יחסית הרבה יותר, בעלת יותר משמעות ממה שייחסנו בה. הם גם עשו קורולציות קצת יותר מתוחכמות מבחינת הניתוח הסטטיסטי שלהם, שהם יותר מסתם לחלק את זה למה מילים ומה לא מילים ומה הבבונים הצליחו לעשות. בנוסף לזה הוא גם העלה איזושהי טענה בנוגע לניסוי השחזור שנעשה באמצעות מחשב, שאנחנו לא בטוחים כרגע כמה היא מוצקה, אבל נבדוק את זה ונחזור לכם. כך או כך, אבל תודה, זה היה כיף לקרוא ולהרחיב את הידיעה וללמוד עוד על הנושא. אז תודה רבה לכולכם. אם גם לכם יש הערה או הרחבה על דברים שאמרנו, אתם מוזמנים בהחלט לעשות את זה בספק סביר.co.il. ולפינת ההמלצה, לי יש המלצה מגניבה. ספר שזמין גם בחינם באינטרנט, הוא עדיין נכתב, בשם Harry Potter and the Methods of Rationality.
זה הבאת את זה ממסימו?
לא, אירה כנראה שמע את זה ממסימו ושלח את זה לכולנו. מאוד נחמד, מתאר לכאילו זה כאילו פן פיקשן ביקום של הרי פוטר, אבל שבו הרי נחשף מגיל מאוד צעיר לשיטה המדעית ומחזיק באינטלקט גדול, והולך אחרי, א', בוחן את כל העולם הזה של הוגוורטס ושל הקסמים באופן רציונלי, אבל מעבר לזה זה מאוד נחמד, הוא בוחן מה המשמעויות האמיתיות של הדברים שהוא נחשף אליהם. סתם לדוגמה, יש את השיקוי שאתה יכול להפוך אותו לכל מה שאתה רוצה, להתמיר אותו, אז למה לא לנסות להפוך אותו לתרופה לאלצהיימר ולרפא את כל העולם? כאילו, מה המשמעות של שאתה יכול לעשות את זה? או מסע בזמן, או כל הדברים האלה? אז א', זה מאוד משעשע, בניגוד למה שלרוב דברים חינוכיים כאלה נוטים ליפול אליו, וב', זה לדעתי פשוט מעלה סוגיות נהדרות, וגם בוחן בצורה מאוד יפה את ה-confirmation bias וכל הדברים כאלה, וזה גם כיף לקרוא.
האם מי שלא קרא את ספרי הרי פוטר יכול לקרוא את זה? כאילו, אתה לא חייב להיות
לדעתי בהחלט. לא תהיה. כל מי שמכיר עולם של קסם יתחבר לזה ולמשמעויות ולאירוניה בצורה נהדרת.
אוקיי, ועכשיו
ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בחדשות או ידיעות מדעיות, ואבי ואירן הגיעו לכבוד הפינה. איזה כיף.
שלום, 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 שלום.
ברוכים הבאים. מעניין, זה תמיד נחמד לעשות שמאותגר מאתגר אנשים אחרים.
מה? זה פינה, הפינה האירונית כשאני עושה אותה. כן, ואני הבאתי לכם שכתובים של ספרי הלימוד בכימיה, כי זה תמיד מעניין, ספרי לימוד ושמשכתבים אותם. דברים מהשלוש שנים האחרונות שזיהו את ספרי הלימוד בכימיה ושכתבו את כל הידוע לנו על העולם הכימי. שלושה אייטמים, שניים אמת, אחד שקר. אז ככה, כפי שכולנו יודעים, בספר דברים מסופר בשני קשרים כימיים. קובלנטים. לא באמת, זה רק בתלמוד ובתורה שבעל פה. אבל ככה, המין האנושי יודע שיש רק שני סוגים של קשרים כימיים. קשר קובלנטי, שבו שני אטומים חולקים אלקטרונים במסלולים משותפים, וקשר איוני, שבו אלקטרון מאטום אחד עובר לאטום אחר, וזה מה שעושה את הקשר. אז לא, מסתבר שטעינו כל הזמן הזה, וחוקרים גילו קשר שלישי במספר, הראשון מזה, תלוי איך אתם סופרים את התגליות הקודמות, אבל לצורך העניין, הקשר החדש הראשון שגילינו מזה 300 שנה. קשר כימי חדש. שיביא לשכתוב של כל ספרי הלימוד, וספר דברים והתלמוד.
כי... מה הקשר החדש?
קשר חדש שבו תחת שדות מגנטיים חזקים במיוחד, גם במסלולים שבהם אין חליקה של אלקטרונים, מתבצעת חליקה של אלקטרונים. נניח. חליקה, בוא נניח שחליקה זאת מילה. שתיים, בהפרחה של 70 שנים של תחזיות וניסויים, התגלה שכשאטום פוגע בצד של מולקולה, יש מקרים שבהם המולקולה לא תעוף לאחור, אלא תעוף קדימה. וזה למעשה מאוד מאוד משמעותי בתגובות כימיות מסוימות.
רגע, והאטום לא פוגע באטום אחר? האטום הזה פוגע איכשהו במולקולה שלמה?
כן, אטום בודד פוגע במולקולה שמכילה שני אטומים, ובמקום לדחוף אותה אחורה, היא למעשה אפה קדימה כתוצאה מהאינטראקציה הזאת.
שור.
ושלוש, התגלה שמסלול ההתפרקות הרדיו-אקטיבית שיוצר גז רדון, מכיל מסלול משנה שלא נצפה עד היום, ובתכלס הוא הופך על פיו את כל המחקר הסביבתי בנוגע לנזקים של גז רדון בבתים. כן, ערן.
השבוע אני ראשון?
אני כן, ש... אביב.
אני מקווה שגם שבוע הבא יצא לי להיות הראשון שאני אוכל בחנות, השני והשלישי נשמעים מורכבים מכדי שתמציא עליהם שקר. אם כי אולי בעצם לקחת משהו שמאוד דומה ועיוותת אותו בדרכך המסתורית. הראשון נשמע כמו שטות גמורה, סלח לי.
אני סולח לך. מחלתי לך על פי ספר דברים.
לא, אין שום דבר כזה בספר דברים. אתה רוצה לדעת איך לשעבד אותו בצורה הלכתית, זה המקום ללכת אליו.
עד 7 שנים. אני אגיד שהראשון... לא, כן, הראשון זה בולשיט. נשמע לי שאם יהיו מגנים כזה דבר, הייתי שומע על זה גם כן, כי זה באמת נשמע מזעזע בהיקפו. מצד שני, השני כל כך בולשיט גם כן, שאני לא...
אם רק היית, הייתה לך גישה לעתיד, והיית רואה את ירון עושה בדיוק את אותה טעות. היבריס.
אני אנחה שזה הראשון מתוך איגנורנס.
טוב.
אני אשתמש באותה טכניקה שאירן אשתמש בה בחוכמתו, איגנורנס. הכל קטן מדי.
על שם גוסטביוס איגנורנס.
כן, כן, כן. איגנורנציו במקור.
כן. הוא תרגם את שמו לאלכס.
אני לא יודעת, הכל קטן מדי בשביל שאני אדע על זה משהו, או שיהיה לי אכפת.
זה כימיה, זה מתעסק רק בדברים קטנים.
אני יודעת, אז...
זה קטן עליי.
זה קטן עליי, בדיוק.
היא הסתכלה עליך כשהיא אמרה את זה.
אחד היה עם הקשר הכימי החדש.
כן.
הסברת אותו כאילו מאוד זורם, אז אני לא יודעת. ישר כאילו הסברת את הקשר הכימי החדש. מצד שני זה הסבר טיפשי מאוד, אז אני לא יודעת.
ידוע שאני קורא בתורה יומם וליל.
יומם וליל. בעיות בזוגיות?
בתעסוקה.
שתיים, לא סביר לפי חוקי התרמודינמיקה, אבל... לא?
עניין פשוט של תנה, זאת אומרת, אתה נכנס במשהו, משהו אמור להמשיך, תנה.
כן, זה לא החוק השני?
זה לא? לא עובד ככה?
אבל זה מה שאני יודעת, אבל במולקולות ואטומים, אני לא יודעת, אתה הולך טיפה יותר קטן, ואז כבר יש קוונטום, אז... ושלוש, משהו עם גז רדון, שנשמע... לא נשמע מדהים כמו אחרים, אני חושבת, אבל אין לי מושג, שתיים, בקיצור, מתוך איגנורנס.
אוקיי. ברק.
This is all bullshit. אחד הוא השקר.
אחד הוא השקר. וליאורה?
גם אני חושבת שאחד הוא השקר, ומהסיבה ההפוכה שאביב אמרה. אביב אמרה שנצאת הסבר קולח, ואני דווקא ראיתי איסוס בהסבר שלך, באיזושהי המצאתיות שאתה ממציא בו ברגע.
זה בגלל שהוא לא הבין כלום מכל האייטמים שהוא קרא.
זה אני רוצה להוסיף, ירון נוהג להמציא כל הזמן.
כן, אבל פה זה היה, כשהוא יודע משהו, אז זה בדיוק, זה ממש אחד הוא שקר, שתיים, אני רואה את זה קורה כל הזמן, במיוחד עכשיו בפוליטיקה שלנו, שבועטים בדברים במקום שהם ילכו ויעופו אחורה, הם ממשיכים לבוא קדימה, שוב ושוב. אבל אסור להשוות, כמו שאביב אומרת, בדיוק. אז שלוש, בסדר, נו, גז וזה, סבבה. אז אוקיי, אז אחד הוא השקר.
וואו, המון אומרים שאחד הוא השקר. וולדמורט, שהוא המחשב שלנו שנועד לדמות מזל, אומר ששניים הוא השקר. יחד עם איראן, אם אני לא טועה.
לא.
יחד עם אביב, סליחה.
מזל זה לא... בעברית זה כן, ולא...
צ'אנס, אקראיות. סבבה, אז בואו נתחיל מאחד דווקא.
Let's go, buddy.
אכן, וזה מאוד מאוד מרגש. זה קרה למעשה ביומיים האחרונים, פחות או יותר. כן, כן, מחקר שהתפרסם עכשיו מגלה שבשדות מגנטיים סופר חזקים, שלא קיימים בכלל על כדור הארץ באופן טבעי, אכן יש קשר כימי נוסף. והתחזיות אומרות שאנחנו אמורים למצוא אותו במקומות כמו כוכבים שהם גמדים לבנים, שבהם השדות מגנטיים האלה באמת קיימים. וואי דרוף, זה סוג של קטגוריה של כוכב.
ננס, נכון.
ננס, ננס לבן, נכון.
רגע, רגע, ואז שם יהיו כאילו סוג חדש לגמרי של חומרים שאין בשום מקום אחר?
אכן, הם הצליחו ליצור כזה במעבדה, מה שקורה זה יש מסלולים שהם כל כך רחוקים של אלקטרונים, שהם נחשבים עד היום למסלולים שבהם לא נוצרים קשרים כימיים, כשאלקטרונים בהם. והם הצליחו להראות שבתחת השדות מגנטיים המאוד אינטנסיביים האלה, גם במסלולים האלה נוצרת הידבקות של אטומים ונוצרות מולקולות חדשות לחלוטין.
זה נשמע לי קשר מאוד חזק.
אכן, זה באמת קשר מאוד מאוד חזק.
אבל זה לא מאוד ישים מבחינתנו, זאת אומרת, אין לנו מה לעשות עם זה.
כרגע לא, אין לנו מה לעשות עם זה, אלא אם כן, זה יכול להיות אולי אבן ביניים בשרשרת של תגובות כימיות שבסוף ייצרו משהו.
אוקיי.
אז יכול להיות שלדוגמה שווה להשקיע את כל האנרגיה בשדות המגנטיים האלה כדי לקצר תהליכי ייצור או שקר כלשהו. אבל זה חדש וזה מגניב וכולם מאוד מתרגשים מהעניין. קשר שלישי כימי.
וכולנו טעינו?
לא, שנייה.
כמעט.
לגבי מספר אחד. עכשיו שתיים או שלוש. אז כן, כולכם טעיתם. כי מסתבר זה התגלה ב-2008, שאטומים, כשהם עוברים ליד מולקולות מאוד פשוטות שיש בהם שני אטומים, ואטום נוסף עובר לידם, אז בגלל באמת מכניקת הקוונטים וענייני הסתברויות, הוא לא באמת פוגע בהם, אלא הוא רק גרייז, חורך אותו. חיכוך, והוא למעשה גורר אותם איתו, מה שמעין מותח את הקפיץ בין האטומים במולקולה, וכשהקפיץ הזה משתחרר, אז המולקולה עפה בחזרה לכיוון השני.
אבל אתה אמרת פוגע. אתה אמרת פוגע.
פוגע, אכן.
Nobody's gonna like it.
למה?
כי הדימוי שהיה לכולנו זה head-on collision.
נו, ברור שזה הדימוי שהיה לכולכם. עשיתי עם הידיים. אתה, זה ענן של הסתברויות שפוגע בענן של הסתברויות.
אני אתמך בירון כאן.
אני אשמח לתמוך בך, אני חושב שאתה חושים לב גם הדקויות הלשון האלה, אבל עדיין זה מטעה מעבר לרמת ה...
אם כי ברק, בוא נדע בגרח, בחיים לא נעולים על מולקולה, שכמו קפיץ מותחת את עצמה לאחור ולכן.
לא, אני אמת שאני חשבתי על הכיוון הזה, בגלל זה הלכתי על אחד.
Oh, really?
חשבתי, כן. חשבתי שהיא לא פוגעת ישירות, אבל היא כן פוגעת בצד, וחשבתי דווקא על הסתה ואיזה קישור.
אז ברק יותר חכם ממני, ואני מודה שההתנסחות שלי הייתה לוקה בחסר. אני פשוט המחק את הקטע שאני אמרתי פוגע.
Yeah. You should definitely do that. That would be very honest of you.
Yes. Redacted. Photoshopped. כמו ונפרסם את התוכנית בישראל היום. ולגבי שלוש...
איך עושים אותיות קטנות בפודקאסט?
נייס. ולגבי שלוש, אז לא, הקטע הדי מדהים בכל התגליות האלה בכימיה, זה שלמרות שבדברים הקטנים אנחנו אולי מפספסים, את הדברים הגדולים אנחנו יודעים טוב מאוד. אז דברים כמו התפרקויות רדיואקטיביות ומסלולי ייתוך בשמש וכל זה, אנחנו יודעים הרבה לפני שאנחנו יודעים את הצידוקים לכל הדברים המאוד קטנים והספציפיים האלה, ואין שום מסלול התפרקות חדש שלא הכרנו.
כמו שכתוב בספר דברים?
כפי שכתוב בספר דברים, ויקה בסלע, והסלע יתפרק עם זמן מחצית חיים של 80 שנה. ולכן כעבור 40 שנה, רוב העם כבר עבר לארץ ישראל.
יפ, זה היה גדול אם זה היה ככה.
זה היה בשמות, זה לא היה בדברים.
רטרואקטיבית לתנך, אז תנך היה ספר המדע הכי טוב שיש לנו.
יפ. כן, לגמרי. אז מגניב, אני אניח שעדיין זה היה קלין סוויפ, למרות ש...
It was.
כן.
מי, וולדמורט הצליח? לא, גם לא.
כולם טעו. חוץ משני. שהיא הוכיחה לנו שהדרך היחידה לנצח בחיים היא לא להשתתף. כמו לשמור על הסנדלים הנקיים של ערן? אני לא אלקק את זה. פשוט איכשהו הן לא מסריחות כמו שלי, אני לא יודע איך. אז תודה רבה לכולם, ותודה למאזיננו, ולהתראות.
ביי ביי.